ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 20 שורות מלמטה, כלומר יותר מחצי עמוד מראש, אז אפשר לספור 20 שורות מלמטה. אנחנו עסקנו רבות בהצגת מבנה הסוגיה הארוכה שבו אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בעיצומו ובאמצעו, ולכן אנחנו לא נרחיב במילות הקדמה, כי אנחנו סומכים על כך שכל אחד מכם למד יחד איתנו את השיעור של דף ב'. הגמרא פותחת בשאלה תולדה דשן, מה היא? אנחנו עסקנו גם בהצגת הסימונים כבר בשיעור הקודם, לכן אין צורך לחזור על זה. אנחנו כן נחזור על העיקר שמעסיק אותנו ויעסיק אותנו גם בהבאות. אמר לנו רב פאפה בשיעור הקודם שמבחינת אבות ותולדות של נזיקין יש כאלו שכיוצא בהן, התולדות כיוצא בהן כמו האב, ויש שאינו כיוצא בהן. ואנחנו מחפשים למה התכוון רב פאפה כשהוא אומר שיש מהן שדלו כיוצא בהן. אז כדי לברר את זה, קודם כל צריכים להכיר מהם התולדות של כל אב ואב נזיקין. בשיעור הקודם הבאנו מקורות שקיים אבות נזיקין שנקראים שן ושש רגל, אבל מה התולדות שלהם? אחר כך נשאל את השאלה לגבי אמירתו של רב פאפה שיש כאלה שלא כיוצא בהם, למה זה שייך? תולדה דשן, מהי היא? תשובה, נדחקך בכותל להנאתה, והיא פילת הכותל, ותנפה פירות להנאתה. רש"י כותב, נדחקך בכותל להנאתה, והיא פילתו, או תנפה פירות להנאתה, שנתגלגלה עליהם כדרך סוסים חמורים, והיינו דומיה דשן, שיש הנאה לזיקה. שן זה המצב של הבהמה מזיקה על ידי כך שהיא אוכלת מזון של חברו, וכך בעל הבהמה צריך לשלם, לפצות על אותו אובדן, אותו נזק. אז גם הדברים האלו יש להם אותם תכונות. הגמרא ממשיכה, מי שנה שן דיש הנה לזיקו וממונך ושמירתו עליך? מה מיוחד אצל האב שנקרא שן, הבהמה אוכלת מזון של השכן? מה התכונות של אותו נזק שיש הנאה לזיקו? וגם זה ממון של בעל הבהמה, ממונך, ואתה חייב לשמוע עליו. הנינמי, מה שתיארנו פה כתולדות של שן, נדחק לך בכותל, תנפה פירות, גם אלו יש הנאה לזיקן וממונך ושמירתן עליך. זה, איך אומרים, אחת על אחת אותו דבר, אלא תולדה דשן כשן. וכי כאמר רב פאפה, אולי התולדה דרגל. מה זה כי כאמר רב פאפה? שיש תולדות שלא כיוצא בהן, אולי זה נאמר על תולדה דרגל. תולדה דרגל מה היא? הזיקה בגופה דרך הילוכה, בסערה דרך הילוכה, בשליף שעליה, בפומביה שבפיה, בזוג שבצברה. אולי ננסה להכיר חלק מהדברים האלו. מה זה להזיק בסערה? אז ברש"י, בסערה, שנדבקו כלים בסערה וגרתן ושברתן. גרתן דרך הילוכה וזה הביא לשבירת אותם כלים. מה זה שליף שעליה? אז רש"י בדף י' ז' עמוד ב', ואנחנו הבאנו את זה פה בשוליים, שליף מסוי שבאמתחת, ובמרצופים, זה כלים, או כיסים, סכים, אז היא גרמה נזק דרך הדברים האלו, דרך המסוי שעליה, ופומביה זה רסן, זוג, רשי שם מביא לשון לועזי, והמשמעות הם פעמונים קטנים, או פעמוני יד. אז הבהמה, דרך הדברים האלו, גרמה נזק. שואלת הגמרא, מה ישנה רגל? תהזיקו מצוי, וממונך ושמירתו עליך. הני נמי, הזיקן מצוי, וממונך ושמירתן עליך. אלא, תולדה דרגל, כרגל, וכי כאמר הפאפה, מה? שיש תולדות שלא כיוצא מהן בנזיקין, התולדה דבור. תולדה דבור, מי ניהו. אם למה אב, עשרה טפחים, אדם חפר בור בעומק עשרה טפחים, ותולדה תשעה. רק תשעה, כלומר, פחות מעשרה. ואני אציין שעשרה טפחים זה בור שמסוגל להמית את מה שנופל בתוכו, מה שאין כן פחות, תשעה טפחים לא. אז אם אתה רוצה להגיד שאב, מה שכתוב בתורה זה עשרה טפחים, ותולדה זה בור תשעה טפחים, הגמרא דוחה, לא תשעה כתיבי ולא עשרה כתיבי, אף אחד, הדברים האלה לא כתובים. וכדי לחשב אב, אנחנו הסברנו בשורה הקודם, צריך להיות משהו כתוב מפורש. נציין שהמשולש שאנחנו ראינו, הסברנו כאן בשוליים, שלבים בחיפוש תולדה דבור. אז הגמרא, כפי שאמרנו, דחתה את ההצעות האלו. אבל הגמרא מנסה להחיות את זה. הלא קשיא. מה שאמרת שעשרה לא כתוב ותשעה לא כתוב, זה לא 100% מדויק. למה? והמת יהיה לו, אמר רחמנה, בקשר לנזק של בור, הפסוק הזה מופיע. וקימלו לרבנן, והרבנן יש להם מסורת. עשרה, זאת אומרת, עומק עשרה טפחים, אבדן ביטה, וזה מה שהתורה כותבת, והמת יהיה לו, תשעה, נזיקין, אבדי, מיטה לא, אבדי. ולכן, עדיין אפשר לומר שעשרה, זה מה, זה כתוב בתורה, בפסוק, והמת יהיה לו. הגמרא דוחה, סוף סוף. גם אם תגיד, והמת יהיה לו, הוא עשרה טפחים, אבל מה? זה אב למיטה, וזה התשעה טפחים, אב לנזיקין. אז בינתיים להבחין ולחלק בין עשרה לתשעה, זה אב וזה תולדה, לא נכון. תשעה זה אב לנזיקין. אלא, מה נקרא תולדה דבור? האבנו סכינו מסעור, שניחן ברשות הרבים, והזיקו, אנשים נתקלים על הדברים האלו, או הבהמות נתקלו על הדברים האלו. רש"י כותב, אבנו או סכינו שמלחם בשוט רבים ונתקלו בהם בני אדם וזיקו להם. אולי אלו הם, זה לא, נכון, זה לא חפירה, אבל זה תקלה, כמו בור שאנשים נופלים בתוכם ניזוקין. גם אלו, הגמרא ממשיכה לברר, הכי דמי אי דאף קרינו, אדם הניח אבן שלו או סכין שלו ברשות הרב והפקיר אותו, בין רב ובין לשמואל, אלו הם שמות שקשורים לסוגיה בהמשך המסכת בפרק שלישי. אז אם על זה דובר, אין מחלוקת בין רב ושמואל, היינו בור. רשי כותב, היינו בור, תתרוויו, אמרו, שניהם, רב ושמו אמרו, כל תקלה שהפקיר, נפקה לן מבור, דחייב, כי היחיד בור חיובה ברשות הרבים היא, דהווה הפקר, אדם חפר בור ברשות אלוהים, אפשר להגיד שהוא הבעלים של הבור, הרי זה לא ברשותו, זה ברשות הרבים. כי דמי לו כמה פרק שוש שנגח את הפרה, אז למה, על מה הוא חייב אם זה לא שלו? שעל עסקי קריאה ופתיחה בלו, החיוב הוא עקב כך שהבן אדם, קריאה זה הוא חפר, או הסיר כיסוי שהיה עליו, זה מה שמחייב אותו, אף כל תקלה שהפקירה, למרות שהוא הפקיר את זה, זה לא פותר את הבן אדם. אז גם, גם כל תקלה שהוא הפקיר ברשות הרבים, חייב. אז מה, אין הבדל בין אבנו סכינו מסעו שניחם ברשות הרבים וזיקו לבור ממש. לכן הגמרא אומרת, היינו בור. אז לא היינו קוראים לזה תולדה. זה אותו דבר, העתק אחד אחד, וגם אנחנו הערכנו דיבור בתחילת, בפתיחת המסכת, שלא להצמד להסבר או פירוש מילולי לדברים, אלא האבות נזיקין שהוצגו במשנה הם בעצם הם כותרות, ומתחת לכל כותרת יש עוד ועוד דברים שהם נקראים בור, למרות שהם אינם חפירה ממש, אבל מבחינת תכונות הם אותו דבר, ולכן אין טעם או אין סיבה לקרוא לזה אב לזה תולדה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואי דלא אפקרינו. כאן יש מחלוקת רב ושמואל איך להגדיר חפצים של אדם שהוא הניח אותם ברשות הרבים ולא הפקיר אותם. אי לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו, גם מה שלא הופקר נלמד מבור, היינו בור, זה אותו דבר. אבנו סכינו כמו שאמרנו שניחם ברשות הרבים ולא הפקיר אותם, לא משנה לשמואל, כי זה נלמד מבור, זה אותו דבר, ולא, אין מקום לקרוא להם תולדה. ואי לרב דאמר כולם משורו למענו, כל תקלה שאדם הניח ולא הפקיר אותם, לפי רב זה נלמד משור, היינו שור, אז זה לא תולדה דבור בכלל, זה שייך לשור. רש"י אומר שורה רביעית, היינו שור ולאו תולדה דבור, אנחנו מחפשים תולדה דבור, ולפי רב אם זה לא הופקר זה לא נלמד מבור אלא משור, ובשור אמרה ניאל תולדה דשור כי שור, אבל זה לא שייך דברי רב פאפה שתולדותן לאו כיוצא בהן. ואפילו לשמואל נמיד אמר תולדה דבור נינו, מי חזית לוקומי מילטד רב פאפה שאמר יש תולדותן שלא כיוצא בהן התולדה דבור, מי שנה בור דחייו שכן תחילת עשייתו וכו', וזה מה שנראה עכשיו בהמשך הגמרא. אנחנו חוזרים לגמרא שורה שלישית, מי שנה בור, אנחנו נציין אליבא דשמואל שגם אם הוא לא הפקיר את הדברים הוא בור. אז מי שנה בור, בור האמיתי המקורי, מה שחפור, מי שנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק, ברגע שהבן אדם התחיל לחפור אז הוא כבר נוצר האמצעי לנזק, וממונך ושמירתו עליך. תוספות השני, דיבור מתחיל, וממונך מציין שהתיאור של בור כממונך זה לאו דווקא, כי בור הקלאסית הוא בור שחפור ברשות הרבים, וזה לא של הבן אדם, זה לא ממונו, זה לא כמו שורו. אז לכן מה שכתוב הוא ממונך זה לאו דווקא, אבל כן תחילת עשייתו לנזק, ומה עוד? הוא שמירתן עליך. אז גם הדברים האלו הנינמי תחילת עשייתן לנזק. דוגמאות שהשמענו מקודם שאבנו סכינו שניח ברשות רבים תחילת עשייתן לנזק, תחילה מה שנעשו בו, מה זה? שהוא הניח אותם ברשות רבים, וממונך ושמירתן עליך. אז אם אלו התולדות דבו, אלא התולדה דבו כבו, וכי כמה רב פאפה שמה שיש תולדותיהן בנזיקין שלאו כיוצא בהן עד התולדה דמבאה. ראינו מבאה במשנה, אבל השאלה שצריכים לשאול זה מי ניהו, מה זה מבאה. אי לשמואל דמר מבאה זו שן, לא ראינו את זה עדיין, אבל זה שיטת שמואל שנראה בהמשך. האוקימנה תולדה דשן כשן, אם פירוש מבאה זה נזק על ידי שן, אבל כבר הוכחנו שתולדה דשן כשן ולא שייך על על מבאה, דברי רב פאפה שתולדת מבאה לא קייצה בו. אי לרב ימר מבאה זה אדם, כלומר אדם המזיק, מי אבות ומי תולדות, תולדות אית בי. בכלל יש לברר את ההבחנה הזאת, וכי תימה המשולש פה מוסבר בצד, שלבים לברר מהו תולדות האדם המזיק שעליהם אמר רב פאפה את דבריו, זה לא כיוצא בהן. אז לפי רב, שמבאה זה אדם המזיק, מה יעבוד ומה תולדות יתבא, וכי תימה אב נעור, שהוא מזיק כשהוא ער, תולדה ישן, שהוא ישן ומטפח במיטה ומזיק דברים בסביבתו, והתנן אדם מועד לעולם בין ער בין ישן, אין הבדל, אי אפשר לקרוא אדם המזיק בשינה תולדה, אלא הכיחו ונאו. רשי מסביר, אלא תולדה די אדם היינו כיחו ונאו, כיחו רוק הפה, נאו לאחת החותם. יש עוד התייחסויות, יש בתוספות כיחו וניאו, הוא מביא את רשי ורבינו אותה מעלה קושיה, ולכן נראה, אומר התוספות דיבור מטר כיחו באמצע התוספות, אומר, ונראה דכיחו הוא היוצא מן הגרון בכוח, וניאו הוא היוצא מן הפה על ידי נענוע. בכל אופן הפרשות מגוף אדם זה ודאי, האם כיחו וניאו הם התולדה של אדם המזיק? היכי דמי, בסדר, יש נזק על ידי כיחו וניאו, אבל איך? אי בהדי דאזלי כמזקי, אם כשהוא נגיד משתעל או מעיף את הדברים האלו מגופו, ובתוך כדי התעופה הם מזיקים, כוחו, וזה כוח אדם, זה אדם גופו. אי בטל דנייך, ואז מה, החליק אדם על הדברים האלו, ובוודאי אדם לא שומר את הדברים האלו לעצמו, בוודאי הם אפקר. בין לרב, בין לשמוע, היינו בו, זה אותו נזק שמאפיין בו. אז אינו כיחו וניאו, איך שתסתכל על הדברים, הם לא תולדות, או זה אדם המזיק או זה בו המזיק. אלא תולדה על אלא תולדה דמבאה, איך שתקרא לזה, או אדם או שן, כמבאה. וכי כאמר רב פאפה התולדה דאש, תולדה דאש מי ניהו. צריכים לברר קודם כל מה זה תולדה דאש, ואז לבחון האם רב פאפה שמע שיש שתולדותיהן לאו כיוצא בהם שייך לתולדה דאש. אז מה זה תולדה דאש מי ניהו? אילמה אבנו סכינו ומסעו שהניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה, רוח רגיל, והזיקו. היכי דמי, אי בהדי דאזלו כמזקים, תוך כדי הנפילה הם מזיקים, היינו אש. מה ישנה אש? דכוח אחר מעורב בא. אש מזיק על ידי כך שהרוח מעביר את האש הלאה. זה כוח אחר. וממונך ושמירתו עליך, הני נמי. האבנות, סכינות, שמה שנלחם בראש גגו ונפלו ברוח מציאה ומזיקים תוך כדי הניחה שלהם, תוך כדי הנפילה, גם אלו כוח אחר מורב בהן. אמרנו שרוח מציאה יפיל אותם, וממונך ושמירתן עליך. מצפים לבן אדם לשמור מפני רוח מצויה. מה הוא? הניח את זה על גגו במצב שרוח רגיל יכול להפיל אותו, אז אדם הזה פשע והוא חייב לשלם על כך. זה לא אונס, אלא תולדה דאש כאש. וכי כמר פבא תולדה דרגל, שואלת מה רגל הוא כמנה תולדה דרגל כרגל. אבל כבר בעמוד א' קבענו שדברי רב פבא לא שייכים, מאחר שתולדה של רגל זה כמו רגל. התשובה: בחצי נזק צרורות תהלכתא גמילי לה. כאן הגענו למה ששמרנו כסוד עד עכשיו, על מה אמר רב פאפה תודותיהם לאף כיוצא בהן על צרורות. נסתכל ברש"י: בחצי נזק צרורות שהייתה מהלכת, זה כבר מכניס אותם לתחום רגל, בתוך כדי שהבהמה מהלכת, והתיזה הצורות ברגביה ושיבו את הכלים, דקיימה להנהיל חיטה גמילה למשה מסיני, דממונה ובלו כנס. זה שונה מחצי נזק ששולם על ידי שור הנוגח שמזיק בקרן לפני בנגיחות הראשונות. זה שמה זה נקרא כנס. פה החצי נזק ששולם על ידי, נזק שנגרם על ידי התזת צורות, הוא נקרא ממון. ואף אגב, דפלגה נזק של נגיחה הווה כנס, כי דאמינה לכמן, יש נפקמינה בהגדרות אלו. למשל, אדם שעבר על דבר שחייב משום כנס, אם הוא מודה לפני שעדים טובים אותו, או לפני שעדים מעידים על כך, הבן אדם יהיה פטור. מה שאין כן תשלום שנקרא ממון, זה לא משנה אם הוא מודה על כך. היי, כשמדובר בצורות, פלגה נזקה ממונה הוא, והיל כך לאו תולדה דקרן הוא, אלא דרגל, דמיקוח רגל הוא דיאטו. התזת הצורות זה עקב הליכה, וכרגל לא הווה, זה הכוונה תולדותיהן לאו כיוצא בהן, זה לא כמו רגל עד הסוף. דרגל משלם נזק שלם, והיינו דרב פאפה. הדין, הנקודה השנייה של רב פאפה, תהיינו יש שלא כיוצא בהן. אנחנו חוזרים לגמרא אחרי שלמדנו ברש"י הלכת הגמילה לאחר משה מסיני, שזה תשלום ממון ולא תשלום כנס. ושואל את הגמרא: ומה יקרא לה תולדה דרגל? תוספות מרחיב את השאלה, מסביר את השאלה, זה נקרא תוספות ביחד: מה יקרא לה תולדה דרגל? אף אגב דדמי לרגל, כיוון שדינה חלוק משלם רק חצי נזק, היה לא לקרות לה שם בפני עצמה. אז השאלה שוב פעם, אז למה צורות נקרא תולדה דרגל? תשובה: לשלם מן העלייה. רש"י כותב: לשלם מן העלייה, שאם הזיקה יותר ממה שהיא שווה, יותר ממה שהבהמה עצמה שווה, לא משנה, שווי הבהמה לא משחק פה, אותו בעל הבהמה ישלם את כל התשלום, כל חצי הנזק, משלם הנזק מביתו, מחשבון הבנק שלו, כי רגל, כמו הדין אצל רגל המזיק, תכתיב בה ברגל מיטב שדה וכו'. ולא הביא כי קרן, זה לא כמו חצי נזק אצל קרן, דין המזיק משלם אלא מגופו, אלא עד שווי הבהמה עצמה, הבהמה המזיקה, כדכתיב, ומחו את השור החי וחצו את כספו, ואם הזיק יותר על כדי דמיו, מפסיד הניזק. זה, שוב פעם, זה לגבי חצי נזק של קרן, קרן תם. מה שאין כן פה בחצי נזק צורות, אם הצורות גרמו לנזק שווה 500 שקלים, והבהמה כל כולו הוא שווה 100 שקלים, חצי מ-500 זה הנזק, חצי זה 250, עכשיו 250 זה יותר משווי כל הבהמה. לא משנה. זה מה שאנחנו אומרים פה, היא נקראת תולדה דרגל, לחייב את המזיק לשלם מן העלייה. מה זה עלייה? בחשבון בנק שלו, ללא קשר לשווי הבהמה שתיז את הצורות. הגמרא שואלת, אתה אומר את זה בצורה חד משמעית, והא מבאי אביי רבא? זה שאלה שלא היה ברור אצל רבא. דבאי רבא, חצי נזק צורות מגופו הוא משלם, כאילו לפי שווי הבהמה, כפי שהסברנו עכשיו, או מן העלייה משלם. אז איך אתה אומר פה באופן חד משמעי שהוא נקרא תולדה דרגל לשלם מן העלייה? תשובה, לרבא מבאי אלי, לרב פאפה פשיט עלי. לפי רב פאפה זה פשוט שהוא משלם מן העלייה. לרבא דמבאי אלי, מה עיקר עילה תולדה דרגל? בכל זאת, אם עניין של התשלום, ממה הם משלמים את החצי נזק, לא ברור לרבא, אז למה הוא בכל זאת נקרא תולדה דרגל? תשובה, לפותרה ברשות רבים. כמו רגל המזיק, תוך כדי ההליכה של הבהמה, מזיק דברים שמונחים ברשות רבים, בעל הבהמה פטור, אז גם צורות שהזיקו ברשות הרבים, בעל הבהמה יהיה פטור. המעווה וההבער, מה שראינו במשנה בתחילת המסכת, דף ב' עמוד א', מהי מעווה? כאן הגמרא שואלת השאלה הזאת, ואנחנו נראה רב ושמואל, אבל הזכרנו מוקדם יותר את שיטתם, בשורות הראשונות של העמוד הזה, שהגמרא אמרה וכי כמר רב פאפה התולדה דמווה, אז שם הגמרא הזכירה את השיטות. אבל כאן הגמרא שואלת את השאלה, שאלה התחלתי. למעלה הגמרא יצא מהנחה שאלו הם השיטות, אבל כאן הגמרא שואלת בשורש, מהי מווה? רב אמר מווה זה אדם, ושמואל אמר מווה זה השן. הבלטנו כפי שאתם רואים במעוין המילים האלו שהם הם הבסיס למחלוקת רב ושמואל מה זה מווה. וכאן הגמרא נותנת את המקורות לכל אחד מהשיטות, למה כל אחד קורא למווה מה שהם קוראים. רב אמר מווה זה אדם, דכתיב אמר שומר, שומר כאן בפסוק הזה על הקדוש ברוך הוא, אתה הבוקר, הבוקר הכוונה גאולה לצדיקים וגם לילה, רש"י מסביר, וגם לילה חושך לרשעים. וממשיך הפסוק ואומר, אני קורא עוד פעם, אמר שומר אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון, בעיו. מה אנחנו רואים פה? בעיון זה כמו מבעה, וזה שייך לאדם. ורשי, איפה שקראנו, נקרא עוד פעם, וגם לילה, החושך לרשעים. אם תשובו בתשובה ותבקשו מחילה, בעיו. אז תבקשו. אלמה באדם כתיב ביו, ממילא מבעה, שזה אותו שורש, זה אדם. ממשיך הגמרא, שמואל אמר מבעה זה השן. דכתיב איך נחפשו עשיו נבעו מצפוניו. מה משמע? איך רואים ממה שכתוב פה בפסוק שמהווה איזה שם? כדי מתרגם רב יוסף. רב יוסף מביא את התרגום, ובכך נבין שנבעו בפסוק קשור לשם. והנה, איך דין התבלש עשיו התגלין מתמרוי. ואנחנו נסתכל ברש"י, איגליאן, תרגומו של נבעו. אלמה נבעו לשון גילוי. הילכך אמר מבעה, זה לכן שמו אומר מבעה זה השם. זה מבעה לשון מגולה, הוא. דהיינו שם, שפעמים מגולה ופעמים מחוסה. ממשיך הגמרא בשאלה, ורב שאמר מהווה זה אדם, מה הייתה אם הלא אמר כשמואל שמהווה זה שם, וראינו את ההוכחה של שמואל מהפסוק איך נחפשו. אמר לך רב, אומר מי קטני נבעה. בפסוק שהביא שמואל כתוב נבעו. רש"י מסביר את ה עומק השאלה בנבעה. אומר רש"י שורה שנייה מתחת הגמרא, דמשמע הוא עצמו נבעה נגלה, מבעה קטני. אני מתנצל שלא הסברתי את הגמרא בהתחלה באופן מדויק. הגמרא שאלה למה רב לא אמר כשמואל. אז אומר רב, מי קטני, כוונה במשנה, לא כתוב נבעה. בפסוק כתוב נבעו, נבעה זה אותו דבר, אבל זה לא מה שכתוב במשנה. במשנה כתוב מבעה, ואנחנו נחזור לרש"י. נבעה, משמע, הוא עצמו נבעה נגלה. מבעה קטני, שהוא מבעה דבר אחר. אז המילה מבעה לא מתאים למקור שהביא שמואל מהפסוק. אנחנו חוזרים לגמרא. ושמואל מה הייתה אם לא אמר כרב? שמואל שאמר מהווה זה השן, ולא אמר כמו רב שמהווה זה אדם, אמר לך. שמואל אומר מי קטני בואה, מה שבפסוק שרב הביא ביו, לא כתוב במשנה בואה, כתוב מבעה. מחתי, הגמרא אחרי ששמענו את הדחיות כל אחד את דברי חברו, כשמסתכלים על הפסוקים, קראי לא כמו דייקי ולא כמו דייקי, כמו שהוכחנו עכשיו, זה לא, הפסוקים לא מדויקים כמו כל אחד כמו שטוען כל אחד מהדעות. רב מה הייתה אם לא אמר כשמואל? רב שמע מהווה זה אדם, למה הוא לא אמר שן? הגמרא עונה, תנא שור, במשנה שלנו ארבע אבות נזיקין, והדבר הראשון שמוזכר שור. התנא הזכיר שור, וכל מילי דשור. ולכן שן, לפי הגישה הזאת, לפי גישה של רב, לא צריך להגיד שן במשנה במילה מווה, כי זה כבר כלול בשור. כעת יש קטע ארוך בסוגריים, ותראו כמה יפה הגישה הזאת לדלג כעת אחרי סיום הסוגריים בדלת עמוד א', יותר מחצי עמוד. מה אתם רואים? ושמואל מה הייתה אם לא אמר כרב? עוד פעם, ראינו עכשיו השאלה רב מה הייתה אם לא אמר כשמואל, וקיבלנו תשובה תנא שור וכל מילי דשור. מיד אחרי הסוגריים הפוך, ושמואל מה הייתה אם לא אמר כרב, והוא יביא את התשובה שלו שם. וכך כתבנו בשוליים אצל הכוכבית מטרת הסוגריים, כדי להקל במעקב על הדו שיח בעניין למה כל אחד לא אמר כשני, דיינו למה רב לא אמר כשמואל ולמה שמואל לא אמר כרב. בתוך הסוגריים הגמרא מסבירה איך ללמוד את המשנה כפי גישתו של שמואל דמווה היינו שם. הגמרא. עכשיו אנחנו ניכנס לתוכן הסוגיים. ושמואל נמי התנא לשור, כמו שרב טען, המילה שור כתוב, אז לכאורה זה כולל גם שן, אז איך שמואל שאומר שבכל זאת המשנה מזכירה שן בנפרד? וכעת יש סימון חדש, צורת הרגש וגם מספור, ויהיה לנו אלא מרבה בדלת עמוד א', פחות מחצי עמוד, אתם רואים בסוף השואה רבה מופיע ככה, וכך כתבנו בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, גישות להבין את המשנה לפי שמואל, שור אינו כולל הכל, מבאה זה שן. ובשוא הבא אנחנו נראה תשומת בית, וכתבנו שזה עבורנו מעקב, עם השפיץ למעלה, תשובה, שפיץ למטה, קושיה. במשנה בדף ב' עמוד א', קראנו ובכוונה לא הסברנו שם מה שאנחנו עומדים לעשות כאן. במשנה היה כמה שורות, בשורה השנייה של המשנה, לא הרי השור כרי המווה ולא הרי המווה כרי השור. צריכים כעת להשחיל לתוך מילות המשנה הפירושים האלו. מווה לפי שמואל זה מה? זה שם. ושור הוא לא כולל, שור זה משהו נפרד, זה קרן. אז לפי זה, איך נבין את המשנה כשהיא אמרה, לא הרי השור, זאת אומרת, מזיק של שור על ידי קרנו, כהרי מהווה כמו שן, ולא הרי שן כמו שור. מה פשר דברי המשנה? וכאן הגמרא תרחיב על זה, ואנחנו חוזרים לגמרא שלוש שורות מסוף העמוד. אמר רב יהודה, תנא שור לקרנו ומהווה לשינו. זה הדרך ששמואל מבין, שור זה לא כמו שרב אמר כולל, אלא קרן, קרן המזיק. מהווה זה שן, והכי כמר, וכך ממלאים את החסר במשנה. לא ראי הקרן שאין הנאה לזיקו, וממילא אם התורה הייתה כותבת קרן שהוא חייב לפצות, לא הייתי יודע שן, לכן יש צורך לתורה לפרט גם שן. אז לא ראי הקרן שאין הנאה זיקו, כי ראי השן שיש הנאה להזיקה. רש"י לקראת סוף העמוד, לא ראי הקרן שאין הנאה, בעל כורחה הכי מפרש, לא ראי הקרן שאין הנאה זיקו, כי ראי השן. כלומר, די כתב רחמנה קרן דחייב, לא עת ישן מיני. דקרן אין הנאה לזיקו, שן יש הנאה לזיקו. עכשיו, אם חלק מכם או כולכם מעלים גבה, זה לא הגיוני שמה, אם חייבים על דבר שאין הנאה לזיקו, אז ודאי שיהיה חייב אם יש הנאה, הגמרא תתייחס לזה. זה שאלה, בוודאי. אבל כעת רק נזרום עם המהלך. אז אנחנו אמרנו שאם התורה הייתה כותבת רק קרן, לא הייתי יודע שן. אנחנו ממשיכים לדף דלת, ולא ראי השן, כמו שהמשנה אמרה, ולא ראי המווה כרי השור. אז הכוונה לא ראי השן, מווה זה שן לפי שמואל. אז לא ראי השן שאין כוונתו להזיק, כראי הקרן שכוונתו להזיק. ולכן אם התורה הייתה כותבת רק שן, לא הייתי יודע קרן. וכאן הגמרא שואלת מה שתמוע, מה שאנחנו אמרנו מקודם. ולאו קל וחומר, מה אתה אומר? אתה אומר לי עכשיו על שן שהוא אין כוונתו להזיק, ומזה לא הייתי לומד חיוב על קרן. זה לא נכון. ואפשר להגיע למסקנה בלי שהתורה תכתוב את השני. והנה השאלה, ומה השן שאין כוונתו להזיק? חייב קרן שכוונתו להזיק, לא כל שכן. אז לכן כן היה מספיק לכתוב שן. יש מובא שאין מקום להקשות שאין עונשין מן הדין. זה שאלה שאולי חלק מכם היו, הייתם שואלים, וזה דבר שלא שייך בעניין תשלום ממון. הגמרא מגיבה ועונה, איצטריך, אני צריך לכתוב קרן ולא מספיק לכתוב שם. אני חוזר עוד פעם, משמע שאם אתה מתאר שם שאין כוונתו להזיק והוא חייב, הייתי פשוט יודע כך אצל קרן שכוונתו להזיק. הגמרא אומרת לאט לאט, כאילו אל תחשבו כך. אם התורה הייתה כותבת קרן שאין שאין כוונתו להזיק, לא הייתי מיד יודע על קרן. סלקה דייתך אמינה מי דידהבי העבד ואמה, כי מהם אנחנו נראה שאין באצלם, יש מצב שהם מזיקים בכוונה והבעלים לא משלמים. עבד ואמה, אומר הגמרא, לאו אף אגב לכוונתם להזיק, אפילו אחי פטירי, הבעלים פטורים מלשלם, החינם מילה ושנה. גם אצל קרן הייתי חושב שהנה דבר נכון כוונתו להזיק, אבל יש תקדים לומר שהבעלים יהיו פטורים, לכן יש צורך לכתוב קרן שבכל זאת חייב. הגמרא אבל דוחה את התשובה הזאת. אמר רב אשי, אתו עבד ואמה לאו תמה רבה יתבהו, שמה יקניתנו רבו וילך ויביא גדישו של חברו ונמצא זה מחייב את רבו מאה מנה בכל יום. זה שפותרים עבד ואמה למרות שכוונתם להזיק, זה פותרים את הבעלים, כי אם הבעלים היו חייבים עבור הזיקן, מה קורה אם יש כסח בין האדון והעבד? מה העבל הזה יעשה? הוא יעשה נזק שיגרום לבעלים שלו להפסיד כסף. אז אנחנו מקדימים את התרופה למכה הזאת ואומרים שעבד שמזיק האדון לא חייב. אבל אי אפשר להביא זה כתקדים למצבים אחרים כמו קרן שכוונות להזיק שיהיה פטור. זה דבר מיוחד אצל עבד, ועדיין הקו החומר, עדיין יש את הקו החומר, אם התורה מחייבת על שן שאין כוונתו להזיק, פשוט שקרן יהיה חייב לשלם. אז למה לא מספיק? לפי מה שהסברת למעלה, תכתוב רק שן. אלא פריך הכי, הכוונה נחזור למשנה, ונשחיל בתוכו פירוש אחר למה, פירוש או כיוון אחר למה שאמרנו מוקדם יותר. ככה, לא ראי הקרן שכוונתו להזיק, ראי השן שאין כוונתו להזיק. ועוד פעם, מה זה אומר לנו? שאם התורה הייתה מחייבת על קרן, לא הייתי יודע השן, כי קרן, אני מבין, כוונתו להזיק, אבל דבר שאין כוונתו להזיק, אולי פטור. לכן לא מספיק שתכתוב קרן, ולא ראי שאין שיש ענה לזיקו, ראי הקרן שאין ענה לזיקו. אם התורה הייתה מחייבת על שאין, זה אני מבין, כי יש הנאה לזיקו, מה שאין כן קרן, אז לא היה מספיק לתורה לכתוב שאין. ורגל, מי, לפי הגישה של שמואל, ששור זה קרן, ומבאה זה שאין, איפה רגל? איפה רגל כאב המזיק? שיירי. מה, המשנה, הוא השאיר את זה בחוץ? הגמור אומר, אל דאגה. כי יש ביטוי שמופיע במשנה, ויש יש רבי קיבא עגר אומר, שהכוונה לציטוט מהמשנה בדף תת עמוד ב', כתוב שם, כשהזיק חב המזיק לטויי רגל. זה בא לרבות רגל, שאז המשנה לא שיירי, המשנה כוללת רגל גם כן. שורת עם עבודית נאי בהדיה, למה בצורה כזאת, ברמז כזה, תכתוב רגל. אלא אמר רבה, תנה שור לרגלו ומווה לשינו. בעוד שורות מעטות הגמרא תשאל את השאלה, בטח כל אחד מכם שואלים, מה לגבי קרן? לפי הגישה הזאת אתם יכולים לדלג לשלוש שורות ואתם רואים באמצע שורה, וקרן מהי? שיירי? בינתיים מה אנחנו צריכים לעשות? לקחת את ההסברים האלו, שור זה רגל ומעווה זה שן, ונשחיל את זה חזרה למשנה כמו שעשינו מקודם. והכי כמר, לא ראי הרגל שהזיקה מצוי. אם התורה הייתה מחייבת הרגל, לא הייתי יודע שן. למה? כי רגל הזיקה מצוי, כראי השן שאין הזיקה מצוי. ולכן בנוסף לרגל צריכים לכתוב שן, שלמרות שאין הזיק מצוי, חייב לפצות על נזק שנגרם על כך, על ידי כך. ולא ראי השן שיש הנאה לזיקו. אם התורה הייתה כותבת שאדם חייב על נזק נזקי שן, על זה אני מבין. קראי הרגל לא כמו, זה רגל לא כמו שן, שן הנאה לזיקו, ולכן בנוסף לשן התורה חייבת לכתוב רגל. שורת הגמרא, וקרן מאי לפי רבה וההבנה שלו במשנה, שמי שיירי. האם התנא השאיר את זה בחוץ, לא כתב קרן? הגמרא אומרת, כשזיק חב המזיק לטויי קרן. שואלת הגמרא, וליטני בהדיה, למה שלא תכתוב אותו באופן מפורש? הגמרא אומרת, במועדין, מועד כוונה כאן תשלום של נזק שלם, במועדין מתחילתן כמיירי. בנזק הראשון הבעלים יצטרכו לשלם נזק שלם. בתמין ולבסוף מועדין, שזה אופייני לקרן, שהוא לא בעל הבהמה בנגיחה הראשונה, השנייה והשלישית, הוא לא משלם נזק שלם, זה נקרא תם. בתמין ובסוף מועדין לא כמיירי. עד כאן שיעורנו להיום.